הגענו לפרק שישי בשמונה פרקים. הפרק הזה הוא מיוחד בעניינו ובמיקומו. אנחנו נצטרך להבין מה הפרק הזה עושה כאן, במקום הזה. אבל קודם כל נדבר על התוכן שלו, מה השאלה שהרמב״ם עוסק בה. הדיון שהרמב״ם מעלה הוא שיכולות להיות שתי אפשרויות לגבי קיום מצוות. אפשרות אחת זה שאדם עושה את המצוות באופן ספונטני. הוא מרגיש שיש לו חשק לעשות אותם. כך הוא רוצה לחיות באופן טבעי. אפשרות שנייה היא שאדם צריך להיות במאבק עם עצמו בשביל לקיים את המצוות. כלומר, בעצם קשה לו והוא לא מרגיש שהוא נמשך לזה ושיש לו התעוררות טבעית לקיום המצוות, אבל הוא כופה את עצמו, מכריח את עצמו. מתחיל כך, אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות והוא מתאבה למעשה הרעות. אדם שהוא בבחינת מושל, כלומר, כופה את עצמו, הוא אדם שעושה את הדברים הטובים, אבל הוא מתאבה לדברים הרעים. והוא נאבק עם יצרו. הוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן. כלומר, זה עולה לו במאמצים. המעולה לעומת זאת, הוא נמשך במעשה ואחר מה שמאירה אותו נפשו, יעשה הטובות, והוא מתאווה ומשתוקק להם. והפילוסופים אמרו, ודאי שהמעולה הוא עדיף מאשר המושל. זה שהוא עושה את הדברים באופן טבעי, באופן ספונטני, בלי צורך להיאבק ולהילחם עם עצמו, הוא עדיף מאשר זה שכובש את יצרו. ומצאנו שבאמת יש גם בכתובים, בתנ"ך, פסוקים שאומרים את הרעיון הזה. דיינו שאדם טוב מתאווה לטוב באופן טבעי, ואדם רע מתאווה לרע. מביא פה פסוק מפורסם, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועל אבן. הצדיק זה שמחה בשבילו לעשות משפט. ופועלי אבן, בשבילם זה דבר קשה, דבר שצריך להתגבר עליו, שצריך ל... אם הם רוצים לעשות טוב, זה בשבילם בעיה. נפש רשע יבטא רע, פסוק אחר. אם כן, הפסוקים האלה אומרים בעצם את הרעיון שאותם הפילוסופים אמרו, שמישהו אדם טוב, הוא נמשך אל המעשים הטובים באופן טבעי. ודאי שהוא עדיף מאשר זה שמתאווה לדברים רעים, והוא מכריח את עצמו, דוחק את עצמו, נלחם עם עצמו. אבל, אומר הרמב״ם, מצד שני, אנחנו מוצאים, בדברי חז"ל, אנחנו מוצאים דברים אחרים. חז"ל אומרים, למשל, רבן שמעון מגמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר וחלב. אי אפשי ללבוש שעטנז. אי אפשי לבוא על הערווה. אלא אפשי. ומה אעשה, ואבי שבשמיים גזר עליי. זה מאמר שלכאורה אומר ההפך מהדברים הקודמים. כלומר, אל תגיד שאתה לא רוצה לעשות את העבירות. אתה רוצה, אבל תתגבר על עצמך. מה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי. כלומר, זה לא זורם אצלך באופן טבעי, ואל תגיד גם שזה זורם אצלך באופן טבעי. לא יאמר אדם, אי אפשר לאכול בשר וחלב. אני בכלל, בשר וחלב, אני לא מסוגל לאכול, אני לא רוצה, אני לא מעוניין. תגיד, אני כן מעוניין, אבל מה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי. אומר הרמב"ם, לכאורה זה סתירה. אם אתה אומר שנפש רשע יבטא רע, האדם הרע, האדם הרשע הוא זה שמתאווה לעבירות, אז איך אתה אומר שלא יאמר אדם אי אפשי? אז מה, אדם צריך להתאווה לעבירות ורק לומר מה לעשות? אבי שבשמיים גזר עליי. לכאורה אלה מאמרים סותרים. וכמובן שהרמב״ם לא מעלה בקצה דעתו אפילו להגיד שיש כאן מחלוקת. למה? כי זה פסוקים בתנ״ך, שלמה המלך אומר. לעומתם כמה מאמרי חז״ל שהוא מביא את המאמר הזה ומאמר לפום צער האגרה, ככל שהאדם יותר קשה לו, כך הוא מקבל יותר שכר, וכל הגדול מחברו גדול יצרו ממנו, כלומר שיש בחזל דברים שמשמעם הוא שהאדם באופן טבעי מתאווה לפעמים לדברים אסורים, אבל הוא מתגבר, הוא עושה את הדברים נכון, לפני שאבי שבשמיים גזר עליי. אז יש פה סתירה. מה עושים עם הסתירה הזו? הוא אומר, לפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. ואין הדבר כן. באמת אין כאן סתירה. הנושאים הם שונים. כאן הרמב״ם נכנס להגדרה של שני סוגי מצוות, הגדרה מאוד מפורסמת. אנחנו נראה שהרמב״ם יש לו מה לומר על ההגדרה הזאת של שני סוגי המצוות, לא כמקובל. החלוקה היא למה שנקרא מצוות שכליות ומצוות שימיות. כלומר, יש מצוות שהן מצוות שהאדם נוטה לקיים אותן באופן טבעי. אם הוא אדם טוב, אם הוא אדם בריא בנפשו, במוסריותו, בתכונותיו, אז הוא ירצה לעשות את הטוב, הוא לא ירצה לעשות רע. אילו מצוות הן? מצוות שמקובלות על האדם באופן שכלי, מה שברור לכל אדם שכך צריך להתנהג. למשל, הוא מביא דוגמאות. מצוות שבין אדם לחברו. איסור להרוג, איסור לגנוב, להזיק, זלזול הורים. זה לא בדיוק בין אדם לחברו, אבל דבר טבעי לאדם שהוא מתייחס להורים שלו בכבוד. הוא מבין את הצורך להתייחס אליהם בכבוד, וזה לא קשה לו, זה לא אמור להיות לו דבר שהוא לא טבעי בשבילו. לעומת זאת, יש מצוות שהן מצוות שמעיות, שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. הדוגמאות שנתן רבן שמעון בן גמליאל, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב, או ללבוש שעטנז. תכף נדבר על לבוא על הערבה. מה? בן אדם נולד ככה? בן אדם מרגיש ככה שהוא באמת לא רוצה לאכול בשר וחלב? זה לא טבעי לו? זה דבר שהוא נוגד את המוסר שלו? שום אופן לא. התורה ציוותה אותנו לא לאכול בשר וחלב, אז אנחנו מקבלים את הציווי. אני אומר, מה עשה? שאבי שבשמיים גזר עליי. עכשיו, ברור שאדם שמקבל עליו את הציווי הזה, מקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות, והוא מרגיל את עצמו לכך, אז ברור שאחרי זמן מסוים שהוא יתרגל, אז באמת כבר לא יהיה לו שום חשק לאכול בשר וחלב. זה כמעט שלא יקרה לו דבר כזה, שיש לו חשק לאכול בשר וחלב. מפני שהוא כבר יתרגל, שהוא לא נוגע בבשר וחלב. אבל זה לא שככה הוא נולד, ושבאמת זה היה דבר טבעי לו, ושלא ירמה את עצמו. הרי אם התורה לא הייתה אומרת לך דבר כזה, לא היית יודע אותו, לא היית עושה אותו. לזה קוראים מצוות שמעיות. כלומר, שמענו ממשה רבינו בשם הקדוש ברוך הוא שאנחנו מצווים לא לאכול בשר וחלב, לא תבשל גדי בחלב אמו. שמענו שאנחנו מצווים לא ללבוש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. אפשר לצרף לזה עוד ועוד מצוות אחרות, שהן מצוות לא היינו יודעים לקיים אותם מעצמנו. מה שאין כן מצוות כמו, מה שאמרנו, גזלה ורצח וגמילות חסדים וכיבוד אב ואם ודברים כאלה, אנחנו אומרים, זה דבר שהוא טבוע באדם, זה מוסר טבעי שהוא טבוע באדם. עכשיו, תראו מה שרמה אומר לגבי המינוחים האלה, מצוות שכליות ומצוות שימיות. את המונח מצוות שימיות הוא כותב באופן פשוט בלי להעיר עליו כלום. הדברים אשר אמרו החכמים שהמושל בנפשו מהם יותר טוב וזכרו יותר גדול הם המצוות השימיות. וזה נכון, כי למלא התורה לא היו רעות כלל. הוא לא מאיר שום הערה למונח מצוות שימיות. אבל לפני כן, כשהוא מדבר על הסוג הזה של המצוות, שגם אלמלא היו כתובות בתורה, היינו מקיימים אותם מעצמנו, אז הוא אומר, מצוות אשר אמרו עליהם החכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו ראויים היו לכותבם, ויקראון קצת חכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, המצוות השכליות. צריך להסביר את המשפט הזה, משפט סתום. אנחנו רואים שהרמב״ם לא אוהב את המינוח הזה, מצוות שכליות. הוא אומר שמשתמשים במינוח הזה, קצת חכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים. קודם כל, מי זה המדברים? המדברים זה פה במרכאות. המדברים הם אסכולה של חכמים מבני דתות אחרות, בעיקר מהאסלאם. אבל גם מהנצרות, שהיו פעלו בתקופה של לפני הרמב״ם וגם בתקופת הרמב״ם, אבל בעיקר במאות השנים שקדמו לו בארצות המזרח התיכון, והם היו כאין פילוסופים, או לפי דעת הרמב״ם פסאודו פילוסופים, דהיינו שהם ניסו להסביר את האמונה הדתית על סמך הנחות פילוסופיות. הרמב״ם חלק עליהם והתווכח איתם בהרבה מקומות, באופן מרוכז במורה נבוכים חלק א', מפרק עין ד' ואילך, אבל גם פה ושם בחיבורים המוקדמים שלו, כמו הקדמות הרמב״ם למשנה, שזה באמת חיבור מאוד מוקדם, הוא כבר כתב כמה הערות נגד המדברים, שאחת מהם ראינו בפרק הראשון של שמונה פרקים. פרק הראשון שמונה פרקים, לגבי הכוח המדמה, אז הוא אומר, כאן טעו המדברים, הטעות המגונה הגדולה. שהם חשבו שכל מדומה אפשר. כלומר, שהם בעצם לא קיבלו את הסדירות של הטבע, את חוקי הטבע, כדבר יציב, כדבר קבוע וקיים. והם טענו שכל דבר שאפשר לדמות הוא גם יכול להתקיים. כעיקרון, אין חוקיות מחייבת בטבע. מה שאתה יכול לדמיין זה גם יכול להיות במציאות. הרמב"ם אומר שזה אלה הם דברי שטות, מפני שהאמונה הדתית לא כופרת בחוקיות הטבע. הם כאילו רצו להראות את גדולת הבורא, גדולת האל, שהוא יכול כל רגע לשנות הכל. זה נכון, אבל זה לא אומר שאין חוקיות בטבע. זה לא אומר שמה שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לא סדיר וחוקי. יש אפשרות של חריגה, אפשרות של נס, אבל באופן פשוט ברירת המחדל זה החוקיות. החוקיות שקיימת מששת ימי בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, כי הוא ציווה ונברא, הוא ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. המדברים רצו להיות יותר דתיים מאשר חכמי הטבע, והם אמרו, לא, אז זה שאתה רואה שהטבע הוא מתנהג באופן סדיר, זאת אשליה. בעצם כל רגע העולם מתחדש. כל רגע הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, וממילא גם כל רגע יכולים כל החוקים להשתנות. זה דבר אחד שהרמב״ם מתווכח איתם. דבר שני קשור לעניין שלנו פה, והוא שהמדברים, וזה, הוויכוח הזה איתם נמצא במורה נבוכים חלק שלישי, המדברים טענו שמצוות הם לא דבר שכלי, הם לא דבר שהאדם יכול לתפוס אותו בשכלו. אין לדעתם טעמים למצוות, טעמים שאנחנו יכולים להבין אותם. מצוות זה גזרות של האל וזהו. והרמב״ם קורא לזה חולי המדברים. הוא אומר, יש אנשים שהם בעלי השקפה שהיא כל כך מוטעת שהוא קורא לה מחלה. מה המחלה הזאת? שהם חושבים שאם דבר הוא שכלי, אז הוא לא אלוהי. אם האדם יכול לתפוס את הדברים בשכל, פירוש דבר שזה לא אלוהי. בשביל שזה יהיה אלוהי, זה צריך להיות דבר שאדם לא יכול לתפוס אותו בשכל. והרמב״ם אומר, ההפך הוא הנכון. דבר שהוא שכלי, הוא דבר שראוי לייחס אותו לאל, מפני שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הוא מצווה אותנו. אז מה הוא רוצה מאיתנו? שאנחנו נעשה דברים חסרי טעם וחסרי משמעות? שהמצוות יהיו איזה מין פקודות שרירותיות כאלה שהאדם לא יודע בשביל מה, על מה ולמה, מקיים את המצוות. הוא אומר, זה שטות לחשוב כך. ההפך הגמור הוא הנכון. הוא מביא לזה הוכחה עיקרית מהפסוק בתורה, שהתורה אומרת לגבי החוקים והמשפטים, שהגויים ישמעו את החוקים המשפטים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול שלא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. הגויים, כלומר בני אדם, שישמעו את החוקים המשפטים של התורה, הם יאמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. פירוש הדבר שהמשפטים של התורה, יש בהם חוכמה שאדם יכול להבין אותה. ואדם יכול להתפעל ממנה. לכן הרמב״ם אומר שאסור לקרוא לחלק מהמצוות מצוות שכליות. כי אם אתה אומר שחלק מהמצוות הן שכליות, פירוש דבר שהחלק השני הן לא שכליות. והוא לא מוכן לביטוי הזה מצוות שכליות, כי ברגע שאתה אומר אלה הן מצוות שכליות, אז אמרת שהאחרות הן לא שכליות. כולן שכליות. אלא ש... יש הבדל בין מצווה שהייתי יודע אותה מעצמי, לבין מצווה שאני צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד לי אותה, אבל אחרי שהוא אומר לי אותה, אני גם מבין למה הוא אומר לי אותה, אני מבין מה טעם המצווה, מה העניין המצווה, מה המצווה הזאת רוצה ממני. תראו, דוגמה הכי פשוטה. ניקח מצווה כמו שבת. מצוות שבת. האם מישהו משלה את עצמו שהוא, אלמלא היה מקבל תורה מסיני, שאומרת, זכור את יום השבת לקדשו, שיש להם תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת השם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה וכו'. האם מישהו משלט עצמו שהוא, גם אם אלמלא שהיה עומד בהר סיני ומקבל את הדבר הזה, אלמלא שזה כתוב בתורה, הוא מעצמו היה שומר שבת. למה הוא היה שומר שבת? כי הוא מאמין בבורא, מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. נו, אז אני שואל אתכם, יש בזה איזה טעם וריח להגיד דבר כזה? ודאי שלא. אני יכול להאמין בבורא ולהאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכל ליבי ובכל נפשי, וזה לא אומר שאני פעם בשבעה ימים מפסיק לעשות מלאכה. מה ההכרח? אני מוכן כל יום לקום בבוקר ולהגיד קידוש שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. אבל אני צריך בשביל זה בעצמי ביום השביעי לא לעשות מלאכה. באה התורה ואומרת לך, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. על ידי זה שאתה תשבות ממלאכה ביום השביעי, על ידי זה אתה תשריש בעצמך את העניין של האמונה בבריאת העולם. כי אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושכל מה שאדם עושה בחיים, הכל תחת השגחה של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, יום אחד בשבוע אני שובט זכר למעשה בראשית, להראות, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים ביום השביעי גמר, ככה אני גמרתי את העבודה שלי בשישה ימים ואני ביום השביעי נח, זכר למעשה בראשית. על ידי כך אני מפנים את הרעיון של הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הקדוש ברוך הוא אדון העולם. לא, אני לא צריך לעבוד ברציפות שבעה ימים בשבוע, יום אחד אני לא עובד, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, לא שלי. וכולי וכולי וכולי, כל הרעיונות שאנחנו רוצים להגיד לגבי השבת. ואני עוד לא אמרתי כלום לגבי העניין, מה שנקרא הטעם הסוציאלי של השבת. למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין עמתך והגר, שלכל אחד יהיה יום מנוחה וכולי וכולי. אבל אני אומר, כל זה
לא היינו יודעים מעצמנו. גם הטעם של יום מנוחה לא היה בהכרח צריך להיות יום מנוחה אחד בשבעה ימים. נגיד שזה הגיוני שתהיה מנוחה לעובד. בסדר, אז תן לו שני אפטרים בשבוע. שני אחרי הצהריים. מה אתה צריך בדיוק יום אחד בשבעה ימים שיהיה מנוחה? ברור שהדבר הזה כולו הוא מצווה שמעית. מה זה מצווה שמעית? מצווה ששמענו אותה מפי הגבורה והיא הפכה להיות מצווה. אז זה אומר שאין לה טעם, שהיא לא שכלית, שהיא לא הגיונית? ודאי שהיא הגיונית. כי אני מבין, התורה גם אומרת לי מה ההיגיון. היא אומרת לי שעל ידי כך אתה מעיד על הקדוש ברוך הוא שהוא בורא שמיים וארץ. שהוא ברא את העולם בשישה ימים וינח ביום השביעי. על ידי כך, ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ויום נופש. אני מבין טוב מאוד מה המטרה של השבת. אבל אני לא יכול להגיד שאני הייתי מקיים אותה גם אם לא הייתי שומע את המצווה הזאת. מה פתאום שהייתי חושב שאני צריך ביום השביעי לשבות ממלכה? אני יכול להעיד על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לחשוב על זה, לדבר על זה, אבל מה פתאום לשבות ממלכה? לא, באה התורה ואומרת, תשבות ממלכה, על ידי כך אתה מפנים את העניין של אמונה בבריאה. יופי, אז זה באמת מובן. זה מובן, אבל זה לא הדבר שהייתי עושה אותו מאליו, באופן טבעי. לעומת זאת, לא לגנוב, לא להזיק, לא להקות, זה דבר שהוא טבעי באדם, הוא לא צריך לשמוע את זה מאף אחד. למה? כי יש לו רגש מוסרי טבעי שאומר לו, למה אתה מזיק לחברך? למה אתה פוגע בו? זה דבר שהוא טבעי לאדם. עד עכשיו, במקום המונח שכליות, הוא לא מציע לנו כאן מונח אחרים. אתם שמים לב, הוא אומר, חז"ל אומרים, הדברים שאלמלא לא נכתבו ראויים היו לקודבם. כלומר שגם אם הם לא היו נאמרים בתורה, אנחנו היינו מקיימים אותם. אפשר להמציא איזשהו מונח, נגיד מצוות טבעיות, מוסר טבעי. אבל את המונח מצוות שכליות הרמב״ם לא אוהב. מהסיבה שאמרנו, כי מצוות שכליות משמע כאילו שאלה שכליות והאלה לא שכליות. שכליות כולם שכליות, אבל שכליות זה לא אומר שהן טבעיות. הן שמעיות, קיבלנו אותן בשמיעה מפי משה רבנו, מפי הגבורה, אבל כמובן שיש בהם טעם, יש בהם שכל. לא יכול להיות מצווה שאין בה טעם, אומר הרמב״ם. הוא אומר על זה וחוזר על זה בכמה וכמה מקומות, גם במשנה תורה, בעיקר בסוף ספר עבודה, בסוף ספר קורבנות. שני המקומות האלה הוא, דווקא אחרי המצוות של הקורבנות, הוא מעריך בעניין הזה שלכל מצוות התורה יש טעם. וראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה. ולכל דבר לנסות להבין את הטעם של מצווה. אלא גם אם אתה מגיע למצווה שאתה לא מבין את טעמה, אז כמובן, אל תחשוב שאתה יכול לזלזל בה בגלל זה. אם אתה לא יודע את הטעם, אז מה? אז אתה עוד לא יודע, עוד לא ירדת לעומק הדברים. אבל לקיים צריך, להאמין צריך, לקבל את עול מלכות שמיים ועול מצוות צריך. זה מה שהוא מדבר שם. אבל במורה נבוכים, בחלק השלישי מפרק ו' ואילך הוא עוסק בזה בהרחבה יתרה, להסביר את הטעמים של כל תרי"ג המצוות, עובר מצווה אחרי מצווה על כל תרי"ג המצוות, ואומר שחוץ מאשר דברים בודדים, כל מצווה אנחנו יכולים להסביר, וגם אותם הדברים הבודדים יש להם טעמים, גם אם אנחנו עדיין לא הגענו אליהם, לא הבנו אותם, ודאי שיש מי שיכול להבין אותם, והוא מביא את המדרש שאומר ששלמה המלך ידע את כל טעמי התורה, חוץ ממצוות פרה אדומה, שגם לה יש טעם, רק ששלמה לא ידע אותו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם כן, לשאלה שהרמב"ם העלה בהתחלה, מה עדיף? מי שמקיים את המצוות באופן טבעי, באופן זורם, ככה הנפש שלו מורה לו, ככה הוא עושה ברצון ובשמחה איך כתוב? בשמחה לצדיק לעשות משפט. זה לגבי המצוות הטבעיות. לגבי המצוות שהן שמעיות, אז אדם לא צריך להשלות את עצמו שהוא מקיים אותן באופן טבעי. אדרבה, תבין שבעצם אלמלא שקיבלנו את המצוות האלה, היינו כן אוכלים בשר וחלב, היינו כן אוכלים לובשים שעטנז. לגבי העניין של לבוא על הערווה, צריך להבין שזה לא, לא, לא מדובר על כל העריות. כי יש עריות שהן באופן טבעי אדם סולד מהן. כל העניין של קרבת משפחה קרובה, זה דבר שהוא טבעי לאדם לסלוד מזה. אמנם היו כל מיני חריגות מזה בעמים מסוימים, ששם היה יותר, יותר מצוי העניין הזה של גילוי עריות, אבל בכלל באנושות זה כמעט דבר שלא קיים, כי זה, כלומר, לא קיים אצל האנשים הבריאים והנורמליים, כי זה דבר שהוא דחוי, הוא דבר שהוא מאוס. אבל יש, מתוך הרשימה של כל העריות שבתורה, יש עריות שבאמת זה גזרת התורה, זה לא דבר שהוא הכרחי וטבעי לאדם. למשל, התורה אומרת שאחות אשתו מותרת לו אחרי שאם אשתו חלילה מתה, הוא יכול להתחתן עם אחותה. נכון? אבל אשת אחיו אסורה לו, באיסור קרת, איסור חמור מאוד. אחת שהייתה אשת אחיו, ואחיו מת, אז חוץ מאשר במקרה של ייבום, אם היו לו ילדים, אז אשת אחיו אסורה לו. זה לא דבר שאנחנו כל כך מבינים אותו באופן טבעי. למה אחות אשתו מותרת, אשת אחיו אסורה? ויש עוד עניינים של עריות שהם לא דברים טבעיים. כמו למשל כל העניין של איך נתהרים מטומאת הנידה, שזה צריך להיות דווקא תאורה במי מקווה. זה לא דבר טבעי. כמו שהיום אומרים, החילונים, מה צריך מקווה? אפשר להתרחץ במקלחת, מה צריך לטבול במקווה. אבל ההלכה אומרת שדווקא במי מקווה, נו, אז זה דבר טבעי לאדם? זה קשה להגיד שזה דבר טבעי. זאת מצווה. אפשר להתבונן במצווה. להתבונן במצווה ולהבין את המצווה, להבין את טעם המצווה. אפשר להבין, אבל קשה להגיד שזה דבר טבעי, שאדם היה מבין מעצמו, יודע מעצמו, שבשביל לקיים יחסי אישות אחרי המחזור, צריך דווקא תבילה במי מקווה, במים של, של גשמים או של מעיין. למה לא במים של הברז? זה לא דבר טבעי, אבל כשאתה חושב, אחרי שיש מצווה כזאת, אתה חושב למה זה, אז יש פה איזה רעיון מאוד עמוק, מאוד מאוד נוגע ללב, שהאדם נטהר דווקא במגע עם עם המצב הטבעי של המים. כלומר, עם המצב של מי מעיין, או מים שהם יורדים מהשמיים ונקבים באיזה מקווה, שזה מצב טבעי, שאז ההתארות זה, היא התמזגות עם הטבע וכו'. אפשר לדבר על זה הרבה. אבל אל תגיד שזה היה ברור לך מאליו. זאת מצווה שקיבלת. גם העניין של הערבה, גם כן, יש בעריות גם כן חלק שהוא חלק לא בהכרח טבעי ושייך למצוות, מה שנקרא שכליות, אלא הוא שייך למצוות השימיות. אז אומר הרמב״ם, זה בדיוק העניין. המצוות שהן טבעיות לאדם, באמת, האדם המעולה מקיים אותם באופן טבעי, הוא לא מרגיש שהוא צריך להילחם עם עצמו בשביל לא לפגוע בחברו, בשביל לא לגנוב, בשביל... בשום אופן לא צריך ללחם עם עצמו, הוא להפך, זה הכי נכון בשבילו, לגמול חסד, להיטיב עם הבריאות וכו'. מי שצריך ללחם עם עצמו בקשר לזה, אז מצבו גרוע. אבל לגבי מצוות שימיות, זה לא דבר טבעי, זה דבר שאדם צריך לחנך את עצמו, ולהרגיל את עצמו. נכון שאמרנו, אחרי שהמתרגלים, אז זה כבר הרגל נעשה טבע שני, אז כבר, כשאדם מתרגל שהוא לא מחלל שבת, אז... כבר לא קשה לו. זה כבר לא עניין שהוא צריך לכבוש את יצרו או לא לחלל שבת. אבל נגיד, בן אדם שהוא בתחילת הדרך, הוא היה חילוני, לא היה רגיל לשמור שבת, וקיבל על עצמו עול מצוות והוא רוצה לשמור שבת. פתאום מתחשק לו. בהתחלה, מה קרה? אני רוצה לנסוע, רוצה להדליק את האור, רוצה לעשות כל מה שהייתי רגיל לפני כן. יש לו חשק לעשות את זה, הוא צריך לכבוש את עצמו, להגיד לעצמו, לא, אני קיבלתי על עצמי עול מצוות, התורה אוסרת עליי את זה. זה מה שהוא אומר כאן. אפשי ואפשי, אבל מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? אחרי שהוא כבר התרגל הרבה זמן, כמו אדם שהתחנך לזה שהוא שומר שבת מגיל צעיר, אז זה כבר לא קשה לו. זה הרי כל שומר שבת יודע שבעצם לא קשה לו לשמור שבת. זה מובן מאליו. אבל למה זה מובן מאליו? בגלל ההרגל, לא בגלל הטבע. וכך לגבי כל שאר הדברים האלה, שהם מצוות שימיות. אחרי שאתה יודע שאתה חייב בזה, ואתה מתרגל לזה... אלף פעם, אז אתה כבר, זה כבר הופך בשבילך להיות דבר שהוא מובן מאליו, אתה כבר לא נמשך אפילו לעשות את זה, כי מה פתאום, אני בשבת, אני בשבת, אני עלה על מכונית, לא בא בחשבון, זה בכלל לא מתחיל להיות לי חשק לעשות את זה. אבל זה רק בגלל ההרגל, זה לא מפני שככה נולדתי, לא מפני שהטבע של האדם אומר לו, אל תיסע באוטו בשבת. אז זה מה שהוא אומר. כל המצוות האלה שאמרו עליהם אפשי ואפשי, הם דברים שמעיים. לעומת זאת, אלה שקראו אותם האחרונים, מצוות שכליות, אלה הם הדברים שעליהם אומר הנביא ששמחה לצדיק, זה הדבר הכי פשוט בשבילו, ונפש רשע היא מטרה. מי רוצה לעשות רע לחברו, לקלל את חברו, לזלזל בהוריו? רק רשע. אדם שהוא טוב, אדם שהוא טבעי, אז הוא יש לו מצפון, הוא לא עושה דברים כאלה, באופן טבעי. טוב, אז זה בעצם התירוץ שהרמב"ם מתרץ את הקושיה, אבל עכשיו נשאל את עצמנו, מה עושה פה הפרק הזה? עד עכשיו, היו פרקים רצופים, בנויים אחד על השני. התחיל בעניין של כוחות הנפש, חלוקת הנפש לכוחותיה. אחר כך, מהן מעלות הנפש, מהן מעלות האדם, מעלות המידות ומעלות השכליות. אחר כך, בשלישי ברביעי, דיבר על תיקון המידות. דיינו על החולאים של המידות ועל ריפויים. פרק החמישי הוא הפרק של המטרה העליונה של כל חיי האדם, כולל העניין של תיקון המידות, שהיא ידיעת השם. דיינו השלמות השכלית, השלמות ההשכלתית של האדם, שהיא הפסגה שלה זה ידיעת השם. בסדר? עד כאן הכל בנוי בצורה מדורגת, מהקל אל הכבד, עד שמגיעים אל המטרה. מה פתאום עכשיו נכנסת פה שאלה כזאת של האם עדיף שאדם יהיה בעל מידות טובות באופן טבעי ולא יצטרך לכבוש את יצרו, או שהוא צריך לכבוש את יצרו? וההבדל הזה שבין סוגי המצוות, לא ברור מה הוא עושה פה, אחרי פרק חמישי. אולי היה מתאים אחרי פרק רביעי. כלומר, כשדיברנו על תיקון המידות, אז אולי היה אחרי פרק רביעי מתאים להגיד, שמע, כל העניין הזה של תיקון המידות, שהוא בעצם צריך להיות איזה דפוס חיים נכון של האדם, צריך להבדיל בו בין דברים שהם תכונות נפש טבעיות, לבין מצוות שיש להם מטרות, אבל הן לא טבעיות, אלא הן שימיות. בסדר. אבל זה עוד לפני הפרק החמישי, שהוא ראש הפסגה, שהוא המטרה העליונה של, של, של כל קיום המצוות, של כל המידות, של כל ההתנהגויות הנכונות, שהיא ידיעת השם. איך זה הגיע הנה פתאום? אז אם אנחנו נראה במה עוסק הפרק הבא, אולי אנחנו נבין. כי הפרק הבא, הפרק השביעי, עוסק בנושא של הנבואה. הוא קורא לו בשם פרק במחיצות ועניינן. המחיצות הן מחיצות שכאילו מסתירות את הקדוש ברוך הוא מהנביא. יש נביא שרואה את השם מאחורי כמה מחיצות, ויש נביא שרואה מאחורי פחות מחיצות, ויש נביא שרואה את השם מאחורי מחיצה אחת, ומשה רבנו רואה מבעד לאספקלריה המהירה, שזה בעצם מחיצה לגמרי שקופה שאין לה, שלא מפריעה לראייה. כל זה כמובן משל, אבל מה זה ידיעת השם? ידיעת השם יכולה להיות השכלה, עד כמה שאדם יכול בכוחותיו להתבונן, לחקור ולהגיע לידע. אבל הרמב״ם רוצה לדבר על משהו שהוא יותר מזה, או גם על משהו שהוא יותר מזה. הרי הוא התחיל את המאמר הזה בכך שהוא אמר, כבר אמרו עליהם השלום בהקדמה לשמונה פרקים, כבר אמרו עליהם השלום, מי מאן דבעי למה וחסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דאבות, שיקיים את דברי מסכת אבות. ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות, אלא הנבואה, והיא המביאה אליה. הרמב"ם כבר בהקדמה דיבר על זה שבעצם פסגת היכולת האנושית, היא לא בזה שתגיע לזה להיות משכיל, ולמצות את הפוטנציאל השכלי שלך, אלא בזה שתגיע עד לקבלת השראה מלמעלה, קבלת רוח הקודש, קבלת הנבואה, שזה הדבר העליון שאדם יכול להגיע אליו. בפרק השביעי הוא עוסק בנושא הזה, של הנבואה, ומה מעכב אותה, מה מונע אותה, מה גורם לה להיות יותר קשה להשגה, המחיצות ועניינן, ובסופו של דבר הוא גם מגיע לדבר על הדרגה של אספקלריה המהירה של משה רבינו, שהיא פסגת כל הפסגות של היכולת האנושית. אם אנחנו מתבוננים לאור הדבר הזה, אז אנחנו אולי מבינים מה כוונת הפרק השישי. כוונת הפרק השישי היא שכל מה שדיברנו עד החמישי ועד בכלל יכול להתאים גם לבני אדם, לא רק לעם ישראל. כי העניין הזה של תיקון המידות והמעלות השכליות, זה דבר שהוא שייך לכל בני האדם. תכלית האדם היא תיקון המידות והגעה לידיעת האמיתות. איפה המיוחד? איפה המיוחד שקשור לתורה שלנו? אז נכון שהרמב"ם מסביר בפרק רביעי שהתורה מתקנת את המידות, והתורה דואגת לזה שעם ישראל במיוחד ילך בדרך של קדושה שהיא מידת חסידות וכו'. אבל יש פה דבר יותר מזה. התורה היא נבואית, התורה היא ניתנה מהשמיים, היא ניתנה בנבואה למשה רבינו. כלומר שאנחנו לא מדברים רק על השגות שכליות שהאדם משיג בכוחו מלמטה למעלה, בהתערות הדלטטה. אנחנו מדברים גם על מה ששופע על האדם. שופע על האדם מלמעלה, שזאת הנבואה. אז פה יש צורך להדגיש שכל העניין של המידות והמצוות והמעשים הנכונים הוא לא בא רק מכוח השכל, הוא לא בא רק מכוח הטבע האנושי, אלא שיש מצוות שימיות. שימיות פירושו של דבר נבואיות. מניין לנו הדבר הזה שאנחנו צריכים לשמור שבת? מניין לנו כל המצוות שבתורה בעצם, חוץ מאותן מצוות שאפשר לומר שהיינו מקיימים אותן גם אלמלא היו נכתבות? אבל מה שהרמב"ם נתן שם דוגמאות בפרק רביעי למידות חסידות, זה שהתורה אומרת לך גם להפריש ביקורים וגם לקט שכחה ופאה וגם תרומות ומעשרות וגם להשמיד את הקרקע בשנה השביעית, כל זה לא היינו יודעים מעצמנו. התורה היא שמעית, התורה היא שמעית, התורה היא נבואית. כלומר, שאם אנחנו מדברים על שלמות האדם, ואנחנו מגיעים לזה שפסגת האנושיות היא לכוון את כל מעשיו כדי לדעת את השם, שזה בעצם התוכן של הפרק החמישי, אז צריך עכשיו להוסיף על זה משהו. לדעת את השם זה לא רק להיות אדם טוב וללמוד מדעי הטבע וחוכמות האלוהות. זה לא רק זה. זה להגיע לאפשרות לקבל השראה מלמעלה, לקבל נבואה. וזה ממילא משנה את כל המושג של מצוות, והופך אותו, או מעביר אותו מעניין טבעי אנושי שהאדם יכול להגיע אליו מתוך עצמו, לתורה מן השמיים, שהוא צריך לקבל אותה, הוא צריך לשמוע אותה. נכון שהמטרות הן אותן מטרות, אבל המטרות כשהן מתורגמות למושגים שימיים הן הרבה יותר גבוהות. זה המושג של הנבואה במקום המושג של ההשכלה, או לא במקום, אלא על גבי המושג של ההשכלה, והמושג של המצוות כמצוות שימיות על גבי המושג של מצוות טבעיות. ואז הוא מגיע בפרק הבא לעניין של הנבואה, שהיא הפסגת היכולת האנושית. לא פרק ה' הוא הפסגה, פרק ז' הוא הפסגה. ושם בסוף פרק ז' זה נבואת משה רבינו, שזה האספקלריה המהירה שאין בה חוץ מאשר השקיפות הזאת של המחיצה, שהיא, הרמב"ם מסביר, שהיא עצם היותו בתוך גוף, עצם היותו בתוך עולם החומר. מלבד זה הוא רואה את הכל. הוא נמצא במצב של ראיית פנים אל פנים. פה אל פה אדבר בו. הוא מראה ולא בחידות. אז הדבר הזה הוא בעצם הדבר הגבוה ביותר. לא החוכמה האנושית שיכולה להגיע למחקר ולהבנה ולהשגה, אלא בסופו של דבר ההשראה והנתינה מלמעלה. אז כאן הוא אומר, יש לנו מוסר טבעי, נכון, אבל זה לא הכל. יש מוסר שמעי, תורתי. יש השכלה אנושית, אבל זה לא הכל, יש לנו נבואה. אז אם כך, אז מובן ההקשר הזה, הרצף הזה, שבין פרק חמישי, שאחריו הוא מעורר את העניין הזה של מצוות טבעיות ומצוות שמיות, ואחריו המושג של הנבואה. אני חושב שבמקום להתחיל את פרק שביעי עכשיו, אולי כדאי שנעשה איזושהי השלמה מתוך, לגבי העניין שלנו, מתוך משנה תורה. מה שהזכרתי מקודם בקיצור, נראה את הדברים בלשונו של הרמב״ם. בסוף ספר עבודה, שהוא ספר שעוסק בענייני הקורבנות, אומר הרמב״ם כך, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעיניו. ולא תהיה מחשבתו בו כי מחשבתו בשאר דברי החול. אתה חושב שמשהו שאתה לא מבין, אז הוא לא שווה? תתייחס לדברים בקדושה, תתייחס לדברים כדברים שהם נאמרו מפי הגבורה. אני מדלג קצת. הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותה. אמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים, כמשפטים. המשפטים הם המצוות שטעמם גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אביהם. והחוקים הן המצוות שאין טעמם ידוע. כלומר שאתה לא יכול להגיד תכף שאתה שומע את המצווה, ברור. מה, לאכול בשר חזיר? ברור שאסור לאכול חזיר. למה ברור לך שאסור לאכול חזיר? המצוות שאין טעמם ידוע. אמרו חכמים, חוקים חקתי לך. ויצרו של אדם נוקפו בהם, ואומות העולם משיבים עליהם, כגון איסור בשר חזיר, ובשר בחלב, ועגלה ערופה, ופרה אדומה, ושעיר המשתלח. אלה הן מצוות שהטעם שלהם הוא לא גלוי. הרמב"ם אומר שראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה, ולדע את סוף עניין כפי כוחו, על כל המצוות. וכפי שאמרתי, במורה נבוכים הוא עובר מצווה אחרי מצווה, נותן טעם לכל המצוות. אבל יש מצוות שטעמם גלוי, ויש מצוות שטעמם לא גלוי. הוא לא מובן מאליו. אתה צריך קצת להתעמק בדבר ולחשוב על הדבר. מה הטעם המצווה הזאת? למה התורה אסרה לאכול חיות מסוימות? זה כל כך פשוט. זה לא פשוט, אבל אם אנחנו נחשוב על זה, אם נתבונן בזה, אנחנו נמצא את הטעם. יש חיות שהן מביאות איזה תום, ויש חיות שמביאות משהו לא טוב. הן מביאות או שהן חיות טורפות, או שהן חיות כמו החזיר שהוא שקוע בתוך לכלוך, בתוך בוץ, בתוך רפש. למשל, הרמב"ם נותן את הטעמים האלה שאמרתי עכשיו. יכול להיות שיש פה עוד משהו, יכול להיות שיש פה עוד הרבה, יכול להיות שצריך לחשוב ולהעמיק הרבה בדברים האלה. אבל קצת תחשוב כבר, מיד אתה תמצא טעם. מיד תבין מה התורה רוצה. התורה רוצה שיש דברים שהם כמו החיות הטהורות, הבהמות הטהורות, שהם עדינים, הם מתאימים לאדם, הם מתאימים להיות מזון האדם. מה שאין כן, כל השקצים והרמסים והחיות הטרף וכל כל היצורים האלה, שאתה לא יכול להגיד שאתה היית מקיים את זה גם בלי שהתורה תגיד את זה. לא, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. כן, הרי אתה יודע שיש אנשים שאוכלים. ונאמר שמי שצפרדיים או שקצים או חנחשים מגיל אותו, אבל אם יתנו לו איזה חתיכת בשר נקי בצלחת והוא ידע שזה מחזיר, אז הוא יגאל ממנו? לא, לא יגאל. אבל כשהתורה ציוותה, התורה ציוותה עם טעם. כל דבר יש לו טעם. אז יש פה עניין כפול. מצד אחד, זה שאני לא יודע את הטעם, או שהטעם לא מספיק מובן לי, או שהוא לא מספיק מושרש אצלי, זה לא יהיה סיבה בשביל שאני לא אקיים, או שאני אזלזל חלילה. ייתן שמירה לחוקים כמשפטים. מצד שני, אני יודע שכל חוק של התורה יש לו טעם. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מצוות חסרות טעם וחסרות משמעות. אין בזה שום היגיון. ואם אני מקיים אותם באמונה, הוא אומר, כן, בוודאי. כמה היה דוד המלך מצטער מן המינים, שהיו משיבים על החוקים, והיו רודפים אותו בתשובות שקר, שעורכים לפי קוצר דעת האדם, והוא היה מוסיף דבקות בתורה, שנאמר, תפלו עליי שקר זידים, ואני בכל לב בצור פיקודיך. כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני. כל מצוותיך הם אמונה. הקדימה התורה ציווי על החוקים, שנאמר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. עד רבה, יותר תשמור את החוקים, שהם לכאורה כאילו לא מובנים, הם כאילו דברים שאתה שואל את עצמך, למה? או מישהו אחר אומר לך, מה יש? מה פתאום? מה, למה אתה נמנע מזה? למה אתה לא אוכל את זה? דווקא את המצוות האלה צריך לשמור יותר. מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא ציווה בהם, ואם הוא ציווה אז הוא יודע מה שהוא מצווה. אז זה כאן העיקרון שהרמב״ם, החילוק הזה שהרמב״ם מחלק בין שני סוגי המצוות, הנה הוא מופיע כאן במשנה תורה, וכפי שאמרתי, במורה נבוכים, החלק השלישי, הרמב״ם מתמודד עם כל הנושא הזה של טעמי מצוות בהרחבה, ואומר במפורש את העניין הזה של החולי המדברים, שהם חושבים שדבר בשביל שהוא יהיה אלוהי, אסור לו להיות מובן, כאשר ההפך הגמור הוא הנכון. הקדוש ברוך הוא לא עושה מעשי הבל, כפי שהוא קורא לזה, כלומר מעשים שאין להם תכלית. לכל דבר צריך להיות תכלית, צריך להיות טעם. ערב טוב.